טוב, אחד אולי רגעים הכי משמעותיים שיש ביום כיפור זה כאשר בסוף תפילת נעילה אנחנו אומרים בהתחלה שמע ישראל, ברוך שם, והסיום הוא בעצם השם הוא אלוקים, שאומרים אותו במשך 7 פעמים, השם הוא אלוקים. והמקור לאמירה הזאת הוא מקור שכבר מופיע בתנ"ך, בספר מלכים. ומה המקור? אז המקור הזה הוא בעצם מופיע בעניינו של אליהו בהר הכרמל, כאשר בתור נער, כשאני זוכר לעצמי את הפרקים הללו, אז הציור שלי היה שיש איזו התלהבות מאוד מאוד גדולה. יש מעמד מאוד מאוד עוצמתי. כל עם ישראל עומד, רואה את האש יורד מהשמיים, ואז בהתפעלות גדולה אומר, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. כן? בסדר? זה מעניין. אבל כשקוראים גם את פשטי המקראות, באופן יותר מדוקדק, רואים שזה לא בדיוק הסיפור. הסיפור הוא קצת אחר. אז בואו רגע אחד נתבונן ביחד, נראה את הסיפור ונתבונן בדברים. מופיע כך. מופיע כך. וישלח אחאב בכל בני ישראל ויקבוץ הנביאים אל הר הכרמל, ויגש אליהו אל כל העם ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? עם השם האלוקים לכו אחריו, ועם הבעל לכו אחריו. זאת אומרת, אליהו שואל שאלה את העם. מה השאלה? מי האלוהים? או מי האלוקים? מי האלוקים? האם הבעל הוא אלוקים או האם השם הוא אלוקים? עכשיו, הייתי יכול להגיד שזה שאלה רטורית ולא שאלה שאמורה לחכות לתשובה. אבל רואים מפשטי המקראות שזה לא כך. למה? ולא ענו עם אותו דבר. זאת אומרת, משמע שזו הייתה שאלה שציפתה לתשובה. והעם לא עונה את אליהו. אחרי שיש את כל אותו מעמד של אליהו בהר הכרמל, ממשיך הכתוב פה ואומר, וירא כל העם, ויפלו על פניהם ויאמרו, אדוני הוא אלוהים, אדוני הוא אלוהים. והתוצאה המיידית היא, ויאמר אליהו להם, תפסו את נביא הבעל, איש אל מלט מהם, ויתפסו ויורדם אליהו אל נחל קישון, וישחתם שם. אותו עניין כותבי. השם הוא אלוקים, הוא הבעל. אם השם, אז זה השם. אם הבעל, אז זה הבעל. אבל יש פה עכשיו תשובה חד משמעית. זאת אומרת, השם הוא אלוקים, זה סוג של תשובה שנאמרת על ידי עם ישראל לאליהו הנביא, לאחר אותו מעמד. זאת אומרת, לקח להם יום שעברו בו איזשהו תהליך מסוים, והיום הזה למעשה התחיל בנקודה א' ומסתיים בנקודה הזאת שהשם הוא אלוקים. אז אני עכשיו שואל, מה קורה לנו מוצאי יום כיפור? מוצאי יום כיפור, מה בעצם הנקודה הזאת שהשם הוא אלוקים? מה היה פה שאלה בערב יום כיפור, חלילה וחס? אם השם הוא אלוקים, או חלילה וחס, הבעל הוא האלוהים? אפשר לדבר כזה על הדעת? מה אנחנו אומרים כשאנחנו באים ומבטאים את הביטוי הזה של השם הוא אלוקים? אני חושב שחלק מהיכולת להבין את זה צריך לראות רגע את הרקע שמופיע אותו מעמד של יהו בהר הכרמל. הדבר אולי יוכל לעזור לנו גם להתבונן לאחר מכן באותה נקודת צי שעם קורא השם הוא אלוקים. מופיע כך, ויעש אחריו ויחאב בן עמרי מלך על ישראל בשנת 38 שנה לעשה מלך יהודה, וימלוך אחאב בן עמרי על ישראל בשומרון 22 שנה. ויעש אחאב בן עמרי הרע בעיני אדוני מכל אשר לפניו, ויהיה נקל בלכתו ברכתו ירובעם בן נבט, ויקח אישה את איזבל בת את בעל מלך צידונים, וילך ויעבוד את הבעל וישתחו לו. זאת אומרת, רואים שיש פה איזו נקודה קודם כל של ההימשכות אחרי איזבל, שהבעל אצל איזבל זה לא משהו יונקת את הבעל, בת את בעל. זאת אומרת, הנקודה הזאת של הבעל היא מאוד מאוד דומיננטית אצל איזבל. אני אומר, אני לא רוצה עכשיו להאריך, אבל מצד האמת היה אפשר לדבר גם כהכנה ליום הכיפור על תשובתו של אחאב. אבל אני לא רוצה עכשיו להיכנס, זה לא הנושא שלנו. אבל נמשיך פה עכשיו הפסוק ואומר, פה יש דבר מעניין. ויעש אחאב את האשרה, ויוסף אחאב לעשות להכעיס את אדוני אלוהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. בימיו בנה חיאל בית העלי את יריחו, באבירם בכורו יסדה, ובסגוב צעירו הציב דלתיה, כדבר אדוני אשר דיבר ביד יהושע בן נון. פה יש דבר מאוד מאוד מעניין. באים ואומרים, לא היה מי שחטא יותר מאשר אחאב, הוא נמצא בנקודת השיא של החטא, יותר מכל המלכים שהיו קודם, ואז באים ואומרים, בימיו בנה חיאל בית העלי, שזה חורות חלק מהפרשנים אומרים, שהוא גר בבית אל, לכן קראו לו בית העלי. יש גם הסברים אחרים, אבל זה הסבר מקובל בפרשנים, שזה גם לא מפתיע, כי בבית אל זה היה המרכז של הבמות, של אחאב באותה תקופה, של ירובעם, שמתחיל בן ירובעם, נמשך גם בתקופת אחאב, והוא בונה את יריחו. לכאורה, מה הנקודה הזאת שבניין יריחו קשורה לעניינו של אחאב? יש את עניינו של אחאב, ויש את, חוץ מזה, קרה באותה תקופה עוד מאורע, שחיאל בית העלי בנה את יריחו. למה זה אמור להיות קשור אחד לשני? וההמשך, הוא המשך פרקי אחאב, או פרקי אליהו. ויאמר אליהו, תשמעי משווה גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה תן ומטר, כי אם לפי דברי. פה פתאום מופיע אליהו הנביא באיזה שערה, הוא עולה בשערה, אבל הוא גם מופיע בשערה. שלוש שנים עכשיו לא הולך לרדת גשם בלי שאני אומר, כי על פי דברי. אז קודם כל יש פה דבר מעניין ברמת הפשט, שאנחנו חייבים לשים לב, תמיד שאנחנו לומדים את המקראות, אנחנו שואלים את השאלות ואז רואים את ההכרח של חז"ל. דבר ראשון, מה זה לפי דברי? היה צריך להיות כתוב לכאורה לפי דבר השם. מה זה לפי דברי? דבר נוסף, מה קשור העניין של חיאל בית העלי להופעה של אליהו? הדברים לכאורה לא קשורים. חז"ל פה, גם בבבלי וגם בירושלמי, באים ונותנים לנו איזשהו מבט קצת אחר על, על העניין, שאני חושב שיכול להעיר לנו עוד איזו נקודה מעניינת. אומרת הגמרא כך, דבר ראשון, לפני שאנחנו נכנסים הלאה, צריך להבין מה העניין של קהילת אליהו. אליהו בספר יהושע בא ואומר לא לבנות את יריחו, שעל פניו, במחשבה ראשונית, זה דבר מאוד מוזר. הרי אנחנו יודעים שכשאנחנו רוצים לדבר בשבחה של ארץ ישראל, המימרה אולי שהכי מבטא את זה מבחינת הכתובים, זה ארץ זבת חלב ודבש. דבש, תמרים. מה זה עיר התמרים? זה יריחו. גם אומרים לנו חז"ל שהיענות תאומות יוצאים מבקר ובהר, גם שם הביטוי הוא ביחס ליריחו. יריחו זה באמת, אני עוד אומר את זה בכאב מה, כי ברוך השם יצא לי לשוטט הרבה ברחובות יריחו, ופשוט הולכים שם לאורך הכביש, והזרימה של המים גם בקיץ זורמת ממש על בצידי הדרך. זאת אומרת, זה הכל ראוי לשתייה, מי מעיין. באמת, יש שם גידולים נפלאים מאוד, מקום מאוד מאוד מבורך. אדם ישראל נכנס לארץ ישראל, יש ברכה נפלאה מאוד. לכאורה, היה צריך לבוא ולהגיד, טוב, בואו נשב פה. אמנם דיברנו על יריחו בשיעור הקודם ביחס לבני יתרו שמגיעים ליריחו, שבאמת יש פה איזה מקום מבורך. ואפשר לראות גם מההלכות שהגמרא אומרת קצת אולי נקודת מבט מהי העניינה של יריחו. אז אומרת הגמרא שזה לא רק שאסור לבנות את יריחו, יריחו דכתיב הייתה עיר חרם להשם, וישבה יהושע בית אי לאמור, ארור איש לפני השם אשר יקום ויבנה את העיר הזאת, את יריחו, בבחורו ייסדנו וציר הציב את דלתיה, תעניה לא יריחו על שם עיר אחרת, ולא עיר אחרת על שם יריחו. זאת אומרת, גם אם האדם יבנה עיר אחרת, יקרא לה יריחו, גם כן, היא חרם. אסור לקרוא. זאת אומרת, יש פה איזה משהו ביריחו, שאמור להיות חרם. דבר נוסף שאומרת הגמרא, שכן היה אפשר להשתמש בלגנות ופרדסים. זאת אומרת, יש דברים מסוימים שכן מותרים. זאת אומרת, זה לא שהפכו את החרם במשמעות הזאת שאין שום יכולת שימוש. יש יכולת ליהנות מיריחו, אבל לא כעיר. מה העומק של הדברים? העומק של הדברים, אני חושב שהוא פשוט. עם ישראל נכנס לארץ, ויש איזה שפע עכשיו, שפע חומרי מאוד מאוד גדול, כמו שאפשר לראות בכמה וכמה מקומות בספר דברים, שהקדוש ברוך הוא מרחיב לנו ושכח תה חלילה. לכן, צריך להיות כל הזמן איזשהו תמרור, איזשהו פרוז'קטור כזה שמאיר ואומר לנו, תדעו לכם, אתם חזרתם לארץ ישראל, יש ברכה גדולה בארץ ישראל, אבל אל תטעו לחשוב שהברכה הזאת היא ברכה טבעית, שזה כבר הופך להיות משהו שקשור אך ורק לאיש על מחנה ואיש לגלו במשמעות שכל אחד בא ודואג לעצמו, כמו שראינו במידה מסוים בסוף יהושע, נכון? גם כן שהזכרנו. אלא החובה עכשיו מה היא? לזכור שהכל מגיע מעט מי? מעט ריבונו של עולם. איפה אפשר לראות את זה? ביריחו. עכשיו אנחנו יכולים להבין יותר, אם זה החרם, מה זה קשור בעצם לאחיו. חיאל בית העילי, ועכשיו אני רוצה רגע אחד שנמשיך את הגמרא. ממשיכה הגמרא ואומרת, כך. תניה. באבירם בכורו, רשע, לא היה לו ללמוד, בזגוב צעירו היה לו ללמוד. גם אם בראשון הוא לא היה לו ללמוד, היה צריך ללמוד לפחות בבן האחרון. בכורו היה לו ללמוד לאותו רשע בסיגוב צעירו, ממש מה שנאמר באבירם בכורו. איני יודע שסיגוב צעירו, אם כתוב בכורו, אחרי זה כתוב, היה כתוב בזגוב הציב לתליה. לא הייתי מבין שהוא הצעיר, שמה צריך להגיד צעירו. מה התלמוד אמר סגוב צעירו? למד שהיה מקבר והולך מאווירם עד סגוב. אלא מה? היו לו, אנחנו יודעים מקורות אחרים שהיו שבעה, שכל פעם הוא הלך וכל תהליך בבנייה של יריחו, בעצם הוא קיבר בן אחר. וכאשר מסתיים אותו תהליך, מת עכשיו בנו הצעיר. עכשיו השאלה היא, באמת למה הוא לא למד? למה הוא לא למד? מה הנקודה פה? מה, הרי לא מדובר פה על בן אדם שהיה לו קל. זה פשוט. אומרת הגמרא, אחיו שושביני הווה. מה זה שושביני? אוהבו. זאת אומרת, החברותה של אחיו היה חייל בית העילי. זאת אומרת, עכשיו יוצא פה כבר דבר מעניין. זאת אומרת, אם עד עכשיו התבוננו על חייל בית העילי כדמות שעומדת בפני עצמה, פה אנחנו כבר רואים נקודה חדשה. שחייל בית העילי הוא שושביני, הוא החבר של מי? של אחיו. עכשיו יש פה דבר מעניין מאוד. עכשיו כבר יכולים להסביר את השאלה הראשונית ששאלנו. שאלנו מה קשור תקופתו של אחאב לחיאל, אז כבר אנחנו לא יודעים אולי את ההסבר בשלב הזה, אבל אנחנו כן יודעים שחיאל בית העילי, מה הוא? הוא קשור לאחאב. זה לא חיאל בנה בתקופתו. בתקופתו הכוונה היא שיש קשר בין אחאב לבין חיאל. עכשיו, אחרי שאנחנו אומרים את זה, אפשר לראות ולהבין יותר טוב את המשך הגמרא. עתה איהו ואליהו למשל בשלומי, בית תמיה. זאת אומרת, מגיע אליהו לניחום אבלים. אצל חייל בית העילי, הירושלמי קצת מרחיב לנו יותר. אומר כך. אומר כך. ואבירם בחורו לא היה מעין ללמוד, וסגוב הרשאי היה מעין ללמוד, לפי שרצו לרבות את ממונם, ושלטה בהם מהרה. זאת אומרת, מה היה הסיבה שהם עשו את זה? היה יריחו, כמו שאמרנו, זה מקום נדלן, נדלן טוב. כן? נדלן טוב. דרך אגב, גם בתקופת, התקופה של ההסכמים הלא טובים, של אוסלו, אז יריחו הייתה עיר התיירות, שם היו עשו איזה כזה מקום של קזינו, כל מיני דברים כאלה, גם כן להרבות את עונם. זה היה המטרה שם. היו מתמוטטים והולכים לקיים מה שנאמר, כי דבר השם אלוקי ישראל אשר דיבר ביד יהושע בן נון. תיב ויאמר אליהו, תשמעי תושבי גלעד, אל אחיו חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיו השנים האלה, תן ומטר, כי אם לפי דברי. וכי מה עניין זה אצל זה? אלא אמר הקדוש ברוך הוא לאליהו, עדיין חיאל גברא רבא הוא, איזה הלכה מילי אפין. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו, תלך, חיאל בית העילי הוא אדם גדול, חשוב, אז תלך עכשיו לנחם אותו. אמר לי, נא מיזל. אמר לו, אני לא רוצה ללכת, אומר לאליהו. לא מתאים לעניין הזה, ללכת לחיאל, לא רוצה. אמר לו, למה? אמר לו דנה מיזל, והנה נמרין מילין דמחיסין לך, ולינה יכול למזבל. לא, מה יהיה, אני אלך לשם. הם יגידו כל מיני דיבורים, שהם כנגד ריבונו של עולם, או כנגד אליהו, ואני לא יכול לסבול את זה. כך אומר אליהו לריבונו של עולם. אמר לו, והנה מרין מילין למדימה חסלי, כל מה דעת גזר, אנא מקיים. אומר לקדוש ברוך הוא, אם הם אומרים משהו שמעצבן אותך, תדע לך, שבגלל זה מעצבן אותך והם נגדי, כל מה שאתה עושה, אני מקיים. עכשיו זה כבר מסביר לנו מה, את השעה ששאלנו ברמת הפשט, למה אומר אליהו מה? כי אם לפי דברים, נכון? כי בעצם יש פה איזו הבטחה שהקדוש ברוך הוא, שמי פה עכשיו הולך לנהל את הדברים? אליהו. עזל השכחן, עסקין ביקרא, וישבה יהושע בית העיל, אמור ארור איש לפני השם אשר יקום ובנה את העיר הזאת, את יריחו. במחורו יזדנו, ביזדנה, ובצעירו יציב דלתיה. אז בעצם מגיע אליהו לניחום אבלים, ורואה שבדיוק הם עוסקים בפסוק הזה. אמר, ברוך אלוהינו צדיקיה דמקיים מילי צדיקיה. מה אומר עכשיו פה אליהו? אצל אליהו אין חכמות. הוא מגיע, הוא אומר בדיוק מה שהוא חושב. הוא אומר, ברוך השם, שהוא מקיים את הדברי הצדיקים. יהושע אמר, הקדוש ברוך הוא מקיים. איפה הוא נמצאים? הוא נמצא עכשיו בתמיה של חיאל בית העילי. ואב אתה מה נחאב, אבל אני ישב בניחום גם כן.
אחאב, מלך ישראל.
אבר לו נחב, ומחי גדול ממי? משה או יהושע? שאל אותו מי יותר גדול, משה או יהושע? בבבלי זה הרב או התלמיד. אמרים לי משה. אמר לו, ובתורתו של משה כתיב, כתיב, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם. ומה כתיב בתרי, וחרף השם בכם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר. ולא הנחתי עבודה זרה בעולם, שלא עבדתי אותה. וכל תבן ולחמן דית בעל מעתון בידי. טוען אחאב טענה, טענת מחץ. הוא אומר, מה אתה טוען? אתה טוען שכללה של יהושע היא גרמה עכשיו לחייל את כל העניין? מי יותר גדול? יהושע או משה? משה יותר גדול, נכון? אומר הבבלי, הרב התלמיד. אז אם למעשה משה אמר, ועצרת שם חרף, אם לא שחוויתם להם, נכון? וסתם ואתם אלוהים אחרים שחוויתם להם, ואחרי זה כתוב, ועצר את השמיים ולא ימטר. ואני, אין עבודה זרה שאין פה בארץ. הכל מלא פה עבודה זרה. ואין ברכה יותר גדולה מאשר התקופה הזאת. תקופת אחאב היה תקופה עצומה מבחינת שפע הכלכלי שהיה פה. הכל נפלא. טענה. טענה. לא פשוט. מה עכשיו עושה יהושע, מה עושה עכשיו אליהו עם הטענה הזאת? אמר לו אליהו, אם כדבריך חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה, עמדתי לפניו מתי? לפני רגע, אני לא רציתי לבוא, נכון? אשר עמדתי לפניו. אם יהיה השנים האלה תלו מטר, כי אם לפי דבריי, כיוון ששמע, כן, התחיל בוכה, הדו דכתיב, והיא כשמוע אחיו את הדברים האלה, ויקרא את בגדיו, וכו', זה עוד עניין אחר, זה כבר קשור גם יותר לעניין של מה שאמר לו את עונשו לגבי קרם נבות. אבל בכל אופן יוצא פה דבר מעניין. יוצא שעכשיו אנחנו מבינים את השתלשות העניינים. אחאב עושה הרע, לאחר מכן חיאל בונה את יריחו, נכון? שפע כלכלי, חלק מההתקדמות, חלק מהשפע. בהמשך יש לנו את אליהו שעכשיו בא, מגיע ואומר לא יהיה מטר באותה נקודה של הניחום אבלים אצל חיאל. ועד ההמשך שיש לנו פה זה בדיוק הרעב שיש, נכון? יש פה באמצע את העניין את הרעב שהיה לגבי אותה אישה, ואחרי זה, והיא ימים רבים, דבר השם היה לאליהו בשנה השלישית, לאמור, לך, הראה אל אחאב, ותנה מטר פני האדמה. זאת אומרת, כבר המצב היה שלא היה אפשר לחיות. טוב, יש פה ציפור מעניין של אחאב ועובדיה, אבל פה יש דבר מעניין. במפגש בין אחאב לבין אליהו, יש איזה סוג של שיג ושיח, שהוא שיג ושיח מאוד מאוד מפתיע. מה אומר לו, מה אומר אחאב לאליהו? וירוחות הרב את אליהו, ויאמר אחאב אליו, אתה זה עוכר ישראל? ויאמר, לא עכרתי ישראל, כי אם אתה ובית אביך בעוזבכם את מצוות השם, ותלך אחרי הבעלים. נשמע קצת דו שיח, שאני אומר, חלילה וחס, אם היינו יודעים שמדובר פה על אליהו הנביא, גם אחאב היה אדם לא קטן, אבל זה נשמע כמו דו שיח שגן ילדים. אתה זה. איזה מין דיון זה? מה התשובה? התשובה היא, ופה אני רוצה להעמיק את הדברים יותר, התשובה היא שכשאנחנו מדברים על הוויכוח בין אחאב לבין אליהו, יש פה ויכוח יסודי, שעוד מעט ננסה להוכיח את זה גם במעמד אליהו בהר הכרמל עצמו. הוויכוח הוא מה סדר ההנהגה הלאומית הנכונה. אליהו סובר שההנהגה של עם ישראל היא צריכה להיות בדבר השם. באופן מוחלט. וזה עניינו של החרם על יריחו. אותה כללה של יהושע. צריך לזכור שבסופו של דבר התנהלות צריכה להיות בדבר השם. אחאב, כמו שאומר מרן הרב, במספד מירושלים, המאמר המפורסם של מרן הרב, אומר לנו, אחאב הוא היה סבל של מסירות נפש לאומית. מבחינה לאומית הוא ממש מסר את נפשו בשביל עם ישראל. אפשר לראות שזה באמת הערבות ההדדית הייתה נפלאה באותה תקופה. איפה זה בא לידי ביטוי? כמו שאומרת הגמרא, שבזמן דוד המלך יוצאים למלחמה והיו נופלים, כיוון שהיו בן בליטורים. בזמן אחאב לא היו בן בליטורים. זאת אומרת, למרות שיש פה מציאות של עבודה זרה, כל מה שקשור לערבות ההדדית, לדאגה, גם העובדה שאחאב יוצא יחד עם עובדיה, הוא לא שולח שליחים. הוא בעצמו יוצא, הוא לא רוצה להחליש את העם. יוצא לחפש תבן לבקר, לצון. מלך ישראל. מה, חסר לו עכשיו שישלח? שישלח איזה עבד. חסר לו, מה התשובה? הוא לא רוצה להחליש את העם. הוא הולך עם האחראי, עם עובדיה. אבל מחפש, למצוא פתרונות. עובדיה, אחאב אכפת לו מהצד הלאומי. מהכבוד הלאומי של עם ישראל, הצד הלאומי של עם ישראל. אבל הוא לא רואה את הפן האלוקי כנקודה משמעותית. אפשר לראות את זה גם באמירתו של אליהו. עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? זה לא שאתם בחרתם רק בעל. אחאב הוא לא נמצא בנקודה הזאת. זה אולי זבל. אחאב נמצא בנקודה כזאת שהוא בעצם רוצה שיהיה המצב האידיאלי לעם ישראל. הוא עכשיו פוגש את אחאב, את אליהו, והוא אומר לו, אתה עוכר ישראל, תראה מה עשית. אתה פוגם בעם ישראל, פגעת בו. 3 שנים רעב, תראה מה קורה פה. מה עונה לו אליהו? זה לא אני. הבעיה זה הנקודה הרוחנית. זאת יש פה ויכוח יסודי בנקודת המבט של אחאב, ביחס לנקודת המבט של אליהו. שתי נקודות מבט שונות. איך להתבונן על הדברים. עכשיו, לפי זה, אנחנו יכולים להבין אולי עוד ירושלמי. יש ירושלמי קשה מאוד. אומר כך, אומר ירושלמי ממש נקודה מוזרה, אומר ירושלמי כך, וידבר השם, רבי יעקב בשם, בר אידי בשם, רבי יהושע בן לוי, מה יעשו גדולי הדור, ואין הציבור נידון אלא אחרו בו. זאת אומרת, כמה שאנשים גדולים עדיין צריך הכרעה על ידי מה? על ידי רוב, נכון? זה נפקמין הלכתית. ואין ציבור נידון אלא אחר רובו, שכן מצאנו שאלמלא שאמר ישראל בר הכרמל, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, לא ירדה אש מן השמיים ושרפה את הקורבנות. נפלא מאוד, ראיה מצוינת, רק עם בעיה אחת. היה הפוך. היה הפוך. אבל זה ירושלמי, מפה ירושלמי בתענית הוא זה להוציא הלכה למעשה. הוא אומר ביושע בן לאי, הוא לא חשוד על זה שלא ידע את המקראות. אחרי שראיתי את ירושלמי הזה, ובאמת ממנו התעוררתי לכל מה שאנחנו מדברים עכשיו. אני רוצה לנסות לחשוב מה הפשט פה בירושלמי. ירושלמי מאוד מוזר פה. איך מגיעים לדבר כזה? היה על פניו, קודם כל, ירדה יש משמיים, ורק אז, כמו שראינו, אמרו עם ישראל, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. גם במעמד אליהו בהר הכרמל, חז"ל משום מה מכניסים לנו את חיאל בית האלי. כסיפור האחרון של חיאל בית האלי. אומר הילקוט במלכים כך. ויפסחו על המזבח אשר עשה. וחיו עשה, ועלו הם עשו. אלא מלמד, זאת אומרת, מי זה עשה? מי זה עשה את המזבח? אלא מלמד שחיאל עשאו נבוב. זאת אומרת, מי עשה? נביאי הבעל, אבל חיאל עשה אותו חלול. מה זה נבוב? שהוא היה חלול בתוכו, ושמו אותו בתוכו, ואמרו לו, כשתשמע את הכל, מיד חטא האש אשר בידך, והדלק מתחתיו. עכשיו, אני שואל אתכם עכשיו שאלה. אני לא מבין. הרי אם הם מאמינים בבעל, אם הם מאמינים בבעל, והיו כוחות של טומאה, אז מה הבעיה? מה הבעיה? הם מאמינים בבעל. מיד זימן הקדוש ברוך הוא נחש ונשכו ומת. זה הנס הראשון שהיה בעצם במעמד אליהו בהר הכרמל. שהוקש חיאל בית האלי ומת. זאת אומרת, לא רק הבנים שלו מתו, גם הוא מת באותו מעמד שהיה בהר הכרמל. עכשיו יש פה דבר מעניין מאוד, אני חושב שזה בדיוק הפשט. חיאל בית העלי, כמו שאמרנו, הוא לא בבעל, הוא החברות השושבין של אחאב. אחאב מבחינתו, הוא בדיוק מה? נמצא בנקודה שעד מתי אתם? שני הסעיפים, נכון? הוא נמצא באיזה נקודה? שהוא באמת לא יודע. הוא לא יודע פה מי ינצח. אחאב נמצא פה, וגם הוא לא יודע. אז מה הוא עושה? הוא יודע שמבחינת ההתנהלות, מבחינה מדינית, מה עדיף לו? שמי ינצח? הבעל. לכן הוא עושה אותו נבוב, והוא למעשה יש את הכהני האלוהים של הבעל, ויש למעשה... מה? כי אין שום דבר מחייב. אין שום דבר מחייב. אין למעשה... אין משהו מחייב. יכול להתנהג כמו שהוא רוצה.
גם יחסים טובים עם הצדוני.
הכל טוב, מצוין. אין לו בעיה. הוא חשב שמבחינה הזאת יותר שווה לו. אז הוא מראש לא נמצא בנקודה של הבעל. הוא לא נביא בעל. אפשר גם לראות את זה, גם כאומר ירושלמי, שאחד מהרבנים דיבר באופן שלילי על אחאב, אז, על אחאב, אחאב אליו החלום, מה יש לך נגדי? שאתה כל כך הרבה דורש נגדי, נגדי, מה יש לך נגדי? אז הוא אמר לו, כתוב, לא היה מי שחטא כמוך. אז הוא אומר לו, אבל למה אתה לא דורש את הסוף, שאיזבל יתתה את לבבו? אז רואים שאחאב מבחינתו אומר, הוא לא אידיאלוג, הוא לא אידיאלוג. כך משמע גם הירושלמי. מה? נכון, יפה. אבל הוא לא היה אידיאולוג במישור של העבודה זרה. מה? זה סוג של מינות, אבל ודאי שאנחנו לא באים לתת לגיטימציה לתפיסת העולם של אחאב, כן? חלילה וחס. אנחנו רק מנסים לומר ההתבוננות של אחאב, הוויכוח המרכזי של אחאב, הוא לא היה ויכוח, מה שנקרא, תיאולוגי דתי. הוא היה ויכוח של הנהגת מדינה. מה צריך להוביל בהנהגת המדינה?
למה אליהו לא שם דגש על זה?
על מה?
תבנה מזבח של מלכות, תבנה מזבח של
השאלות שלי,
כאילו, אם זה לא
הוויכוח
עם אחאב, אז למה להתווכח?
כי בסופו של דבר, העם, בסופו של דבר, המעמד היה בעיקר מול העם. לבוא ולהגיד שהשם הוא אלוקים. זו הייתה הנקודה המרכזית. זה נמצא ברקע, אבל זה לא הנקודה המרכזית. רואים שחזל לא שמו את אחאב בנקודה הזאת של הבעל. אחאב נמצא באיזו נקודה אחרת. כמו שגם הזכרנו במרן הרב. עכשיו, כשאנחנו קוראים את הדברים, אפשר גם להבין באופן הרבה יותר חד את הקושי של אליהו. אליהו מתחיל את המעמד הזה בעמדת נחיתות איומה. למה? הוא הביא רעב 3 שנים. הוא הביא רעב 3 שנים. עכשיו חוזרת פעמיים הגמרא בפרק ראשון של מסכת ברכות על אותה מימרה. אמר אליהו, עננו השם עננו. ענני השם עננו. אנחנו רואים את זה הרבה גם בסליחות שאנחנו עכשיו נמצאים ככה ערב יום כיפר. ענני שרד משמיים. שזה, אני באופן פשוט מבין את זה, כי מדובר פה באמת על במות, הוראת שעה. הרי כבר נאסרו הבמות. אז לבוא עכשיו לעשות הוראת שעה, צריך סייעתא דשמיא הגדולה. אז ענני קודם כל שתרד משמיים. לא מצד עצם האמונה, אלא מצד הקושי פה. דבר נוסף, ענני, שלא אמרו מעשה כשפים יש. למה? כי העם באופן טבעי אמור להיות עכשיו איפה אצל מי? יחד עם אחאב. אחאב לכאורה הוא דואג לעם. הוא דואג לעם. אליהו, אז יאמרים, טוב, יש מחשף יותר גדול מאשר הם חשבים האל. אבל לבוא ולהגיד שיש פה הנהגה שמימית אלוקית, לזהות את אליהו, לא רק כמישהו שיכול עכשיו להוריד אש משמיים כאיזה סוג של מויפת כזה, אלא מישהו שיכול להוריד אש משמיים כסוג של סדר הנהגה אלוקית שמנהיגה את העולם, זה צריך סייעת הנשמיים מיוחדת. וזה ענני השם ענני. עכשיו, זה גם כן מאוד מאוד נוכח לאחר ההסבר שבאנו ואמרנו. עכשיו אפשר לראות שבמעמד עצמו של אליהו בהר הכרמל, אליהו עושה פה דברים מעניינים מאוד. ומה הוא עושה? הוא אומר כך. ויאמר אליהו לכל העם, קשו אליי ויקשו כל העם אליו, וירפא את מזבח השם הארוס. אליהו לא עושה את זה לבד. מה הוא עושה? הוא קורא לכל העם לבוא. ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שפטי בני יעקב, שיהיה הדבר השם אליו לאמור, ישראל יש שמך. כל עניינו של אליהו לקחת את המעמד הזה ולהפוך אותי להיות מעמד של מה? של כלל ישראל. לא מעמד פרטי של אליהו. ואז בהמשך, ויגש אליהו נביא ויאמר השם אלוקי אברהם יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוקים בישראל, ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. ועל זה מדויק מה שאמרו חז"ל, ענני השם ענני. זאת אומרת, אני חושב שזה הפשט בירושלמי, הירושלמי נתפס למה? שאליהו לא עושה את הדבר מצד עצמו, אלא מה הוא עושה את הדבר מצד מה? מצד כלל ישראל. זאת אומרת, אילולי הוא הכשיר את עם ישראל כולו להיות באותה נקודה שלמעשה כבר רוצים לקרוא בשם השם, רוצים להגיע למצב שהשם הוא אלוקים, 12 שבטי קהל, קורא להם, מקרב אותם, אז אליהו יכול לבוא ולהוריד אש משמיים. אבל כשאליהו עמד כשלעצמו, אז באמת זה לא היה יכול לעבוד. לכן אומר הירושלמי, אין הציבור נידון אלא על פי מה? על פי רובו. אליהו היה חייב קודם כל לקרב את עם ישראל. זאת אומרת, יוצא שהמעמד הזה אומר שני דברים. דבר ראשון, השם הוא אלוקים, אבל לא רק השם אלוקים. השם הוא זה שמנהיג את העולם בכל ההופעה שלו. אנחנו יודעים שזה גם מתאים לביטוי של שם, שם השם, ויחד זה שם אלוקים. נכון? היה עובד ויהיה, ותקיף ובא לקוחות כולם, בהופעה. אין ניתוק בין הדברים. בעצם אנחנו נמצאים ביום כיפור, ואנחנו למעשה היינו בחינה של מלאכים. אנחנו נמצאים במדרגה העליונה ביותר. נמצאים במדרגה שכולנו תאורים, כולנו יוכלו אבנותינו. עכשיו אנחנו במוצאי יום כיפור, אנחנו ישר מתחברים לאיפה? לקראת סוכות. משה רבנו יורד מנהר, מצווה לבנות את המשכן, דירה בתחתונים. מה זה השם הוא אלוקים? השם הוא אלוקים בא ואומר, רבותיי, אותה הופעה שמימית, ענני השם ענני, אותה הופעה שמשמעית אלוקית, זה למעשה סדר ההנהגה. מול המחשבה, חלילה וחש עבודה זרה, מול המחשבה שלמעשה אין פה הנהגה שלמה, זה ההנהגה השלמה, הנהגת השם היא הנהגה שמופיעה בכל הצדדים. אפשר לראות את זה שכתוב שמריח הקטורת שנכנס הכהן הגדול בבית הקדשים, היו מתבשמות אפילו מה? נשים ביריחו. זאת אומרת, הריח הרוחני של אותה קטורת שנמצא בבית קודשי הקודשים, בסופו של דבר משפיעה על כל, המרחבים, על כל הצדדים של עם ישראל. זאת אומרת, רואים פה למעשה שהקריאה של השם הוא אלוקים, קריאה של המשכיות. המשכיות של דבר השם העליון, הניסה, שאחרי זה בא ומופיע, ומופיע בעזרת השם גם לעתיד לבוא, באותה הבחינה של גאולה של יהוא הנביא שמבשר לנו את בשורת הגאולה לפני בו יום השם הגדול והנורא. והזמן הזה הוא באמת זמן של חיבור של הדברים, של חיבור של הופעה של הדברים, שנזכה באמת להופעת מלכות השם בעולם בשלימות, מכוח עבודת הימים הללו, שיהיה בעזרת השם חתימה טובה. כל טוב רבותיי.